הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנק. אנחנו נמצאים בחודש אוגוסט, ב-15 אוגוסט, אתמול היה מדד שהתפרסם, המדד עלה 0.3, קצת הפתיע לטובה, כלומר המדד לא עלה גבוה ומראה לנו שנתוני האינפלציה נרדעים. אבל היום אני רוצה להביא לכם נקודת מבט מעט שונה, מזווית ותיקה, מזווית שיכולה לראות הרבה מעבר לעיניים שלי או של יועצים אחרים. ולכן אני רוצה להכיר לכם היום את יפה וקסמן. יפה וקסמן היא אושייה בעולם ייעוץ המשכנתאות. יפה וקסמן היא יוצאת ממערכת הבינלאומי ובעשור האחרון היא עצמאית, ואיתנו בהתאחדות שיוצא משכנתאות, הייתה בהנהלה, ואני רוצה היום שתכירו אותה. אז שלום יפה.
שלום צחי, כבוד הוא לי לערף אותך אצלי בבית.
נכון, אנחנו מתארחים אצלך ולא אצלי באופן רגיל כמו שאני עושה תמיד, ולכן תודה רבה שאת מערכת אותי אצלך.
תמיד תמיד באהבה ובשמחה.
איזה כיף. טוב, יפה, אני רוצה קצת שאנשים יכירו אותך.
בבנק אני משנת 1997, הקמתי את המשכנתאות מהמשכנתה הראשונה בבנק ב-2006.
כלומר, ב-2006 פעם ראשונה שנתנו משכנתה בבנק הבינלאומי. באותם ימים, כמה גופים של משכנתאות היו? היה רק לאומי ומזרחי ובנק הדני, מי היה
בגדול, באותם? בגדול הגופים, הבנק שהוביל זה בנק מזרחי.
זה היה תפחות אז באותם ימים.
כן. נכון, זה מה שקרוי בנק תפחות, גם פועלים נתנו, אבל המשחק היה קצת משחק אחר. ההבדל הכי גדול, שאם עד קודם היו מסלולים אך ורק מסלולים שהם צמודי מדד, אז לא היה בכלל ליועץ משכנתאות מקום או...
או איזשהו ערך בכלל.
יכולת ללכת לבד לבנק, לקבל בבנק אחד 0.1 פחות, 0.2 יותר, וזאת האינדיקציה היחידה שלך למשכנתה נכונה.
רוב האנשים חושבים ש 0.1-0.2 זה מעשה שינוי מאוד גדול, אבל רגע, בוא נניח לזה. כלומר, את אומרת, מבחינת המסלולים כשקם הבנק הבינלאומי, קמתם על אותם מסלולים שהיו היות עד אותם ימים? את הקבוע צמוד לכל החיים?
אז בדיוק, בדיוק, בדיוק התחילו להיכנס המסלולים הקבועים. אם מישהו רוצה לקבל קנה מידה, אז ריבית, כשדה בהתחלה ככה נכנסנו, ריבית קבועה לא צמודה, ל-10 שנים ב-6%.
זה שנת 2006
אנחנו מדברים. כן, 2006-2007, אלה היו הריביות. וקצת טיפה קודם, אז הקבוע צמוד ל-20 שנה, גם היה באזור 6%.
כלומר, סביבת הריבית הייתה אפילו יותר יקרה מסביבת הריבית שעכשיו אנחנו חווים.
ברור, ויש לי קוריוז לספר לך צפי בעניין.
כן.
שאני לעצמי, באופן אישי, כשלא הבנתי כלום במשכנתאות, ולא היה, לא הייתה שום בחירה, לקחתי בשנת 87 משכנתה לטובת הרכישה של הבית שלי בכוכב יאיר, והריבית ששילמנו הייתה 11.5% פלוס מדד.
11.5%. איזה שנה אנחנו מדברים?
87.
שנת 87, וזה צמוד מדד, זה כלומר אחרי 3-4 שנים שהמדד התפוצץ, 450% ב-1984. כלומר, לקבל ב-11% וצמוד למדד, זה משהו משוגע.
זה היה מטורף. אף פעם, בגלל גובה הכנסות, גם אף פעם לא היה כדאי למחזר את המשכנתה הזאת. תמיד שבדקתי, הכנס היה כזה גבוה, אז לא היה לי עניין למחזר את הדבר הזה. אף פעם זה לא היה כלכלי.
למרות שהיה יכולת להיפטר מהמילה הצמדה למדד, אולי לא כלכלי מבחינת ריביות, אבל ההצמדה בעצם הייתה קשופה, כי שנות ה-90...
הקטע הוא שהסכום המקורי היה $15,000. אני מאוד מודה לעצמי שלא חישבתי בדולרים כמה החזרתי.
זה בסך הכל, או איזה יופי שנגעת בנקודה הזאת. כלומר, באותם ימים שלקח ב-11% צמוד למדד, זה היה סכום קטן. 11, 15, 20 אלף דולר. אנשים לקחו 90 אלף דולר, 100 אלף דולר, אלה היו נחשבים סכומים מאוד מאוד גבוהים באותם ימים. לאורך השנים הריבית ירדה, אנשים לקחו סכומי עתק מאז, מיליון, שניים, שלושה, בקלות, והיו מספרים זולים, והיום הריביות קצת מתייקרות. מה יקרה אם היום זה קופץ לריביות כאלה?
היום זה, לא חושבת ש11.5% פלוס מדד, לא מכירה הרבה אנשים שיקנו נכס בריביות האלה.
האם היום, בריביות של היום, כשריבית הפריים היא 6.25, האם היום זה כלכלי לקנות נכס ולקחת משכנתה?
האמת שזה כל מקרה לגופו. זה מאוד תלוי, קודם כל, פעם אחת, זה תלוי מה האלטרנטיבה. איפה אתה גר? אתה גר בסחירות? מה הסחירות שאתה משלם? יש לך נכס סתם הכי קלאסי, זכית במחיר למשתכן, אתה עושה מיליון שקל על הנייר, ואתה הולך למכור אותו ברגע שהבית יהיה מוכן, אז אולי זה כדאי. אבל כל אחד צריך לבדוק את זה בצורה המאוד אישית. לא נראה לי שב5% זה עוצר אנשים ולקנות נכסים. כי הריבית הממוצעת היום על כל המסלולים, אם נחשב אותה, בגדול זה 5%.
יפה, כשהריבית היא 6.25, אבל הריביות בשוק המשכנתאות הן בגזרה של 5%.
ושקלילים את זה ביחד.
נכון. וזה לא צמוד למדד.
לא, אני מדברת על...
הלא צמוד למדד.
הלא צמוד למדד. בכלל, אני, יש לי דעה קצת שונה מהמון יוצאים.
בבקשה, תשתפי, אני לא אשמח לשמוע את הדעות
שלי. אני לא מכניסה לאף לקוח שלי, בטח לא בשנתיים, שלוש, האחרונות, ארבע, מסלולים שהם צמודי מדד. דווקא בגלל הניסיון שהיה לי, ויש משהו שאנשים לא מודעים אליו. אנשים שהולכים לבד לקחת משכנתה, הם מסתכלים על הריבית. ונניח שלמישהו נתנו מסלול צמוד מדד בשלוש, ואמרו לו לא צמוד בחמש, אז מה הוא יודע לקרוא? ששלוש זה פחות מחמש, אבל הוא לא מבין מה המשמעות ומה קרה לקרן שלו בשלוש שנים האחרונות. מגיעים לפה אנשים למחזר משכנתאות ישנות, והם משלמים כבר כמה שנים, והיתרה לא ירדה להם בשקל אחד. בשבוע האחרון, כרגע אני ממחזרת למישהו משכנתה, הוא לקח אותה לפני 8 חודשים, הוא לקח משכנתה 1,790,000, הוא משלם סדר גודל של 10,000 שקלים.
והחוב לא ירד לו.
החזר, לא רק שהוא לא ירד, הוא חייב 1,847,000.
החוב תפח.
החוב תפח, והוא משלם החזר של 10,000 שקל לחודש. המקרה שלא... אתה יודע, זה קצת, כן, הוא היה אצל יועץ, אני חייבת להגיד, אבל נתנו לו לקחת חלק ביורו.
ביורו?
בעיקר יורו ומדד. רק על היורו, על החלק ששמו לו ביורו, הייתה הצמדה של 130,000 שקל. זאת אומרת, מי שלרגע חושב שהוא הולך לבנק לבד ונותנים לו את מה שהוא צריך, או מתאים לו, אז זה... הייתי אומרת לחשוב פעמיים.
יפה. אז עכשיו בוא נעשה דריל דאון לזה. אני אזרח פשוט, אני רוצה לקנות דירה, אני הלכתי לבנק, את אומרת לי, לא צמוד, אל תיכס, לא צמוד, אני יושב מול הפקידה, ואני מגלה שרציתי 1,000,000 שקלים, והחזר הוא 5.5-6 לחודש. זה חונק אותי. ואז הפקידה הציעה מסלול נוסף, שהוא מאוד אטרקטיבי, שאם אני אקח בצמוד למדד, זה יהיה ב-4.5. וזה אחלה. אז לקחת.
יופי, הנה הקאץ' הנוסף והטריק החמוד. ברגע שיתרת הקרן עולה, התקופה של ההלוואה המקורית לא השתנתה. זאת אומרת שהקרן החדשה נפרסת לאותה תקופה, אז התנודתיות בהחזר היא גם גבוהה. אם אמרו לך שעכשיו ההחזר יהיה 4.5, מהר מאוד תהיה ב-4.9, ובמחצית הדרך תגלה שלא שילמת כלום, וההחזר יהיה פחות או יותר כמו אם לקחת
כלומר, בן אדם שלוקח צמוד למדד, ועכשיו מתפשר על החזר, לא מתפשר, דורש החזר חודשי הכי קטן והכי מתאים לו לפרופורציות, צפוי לגלות בעוד שנה, בעוד שנתיים, שלא רק שהחוב שלו לא ירד, אלא אחת, הוא יכול להיות שהוא גם עלה, ושתיים, כן, זה גם משפיע על ההחזר החודשי, אמנם בצורה איטית יותר לדוגמה כשריבית הפריים קופצת, אבל כאשר התהליכים האלה קורים לטווחים ארוכים, הם פוגעים בנו. האם את חושבת שבכלל יש סיבה לקחת מסלולים כאלה? יש אמיתי, עכשיו אנחנו מדברים לכל האזרחים.
אני מדבר...
צריך בכלל למוצר הזה על המדף?
תראה, יש אנשים שעדיין מאמינים במוצר. אני באופן אישי, מכל הניסיון שלי של כל השנים, לא מאמינה במוצר הזה, ויש לי מקרה אחד, תתפלא, למרות כל ההצעות שלי, שכן נתתי למישהו מסלום שהוא צמוד מדד. זה מישהו שמצא את עסקת חייו, קנה בית בצור יגאל, ואין לו יכולת החזר שמספקת.
או, זו אחת הבעיות של היום, שאין יכולת החזר, נכון.
לא היה לו יכולת החזר, אבל מכיוון שהוא מהנדס, ומכיוון שיש לו פוטנציאל הסתגרות שעולה, אני כמעט הפתנתי אותו על מסמך שהוא מתחייב לבוא ולמחזר את המשכנתא ברגע שהשכר שלו הולך לעלות. כן, והוא עושה עסקת חיים, אז אין לו על
כדו. יפה. כלומר?
צריך להתאים את מה שמתאים לו, אבל לדייק את זה בצורה הכי מדויקת שאפשר.
יפה. עכשיו בוא נדבר על מחזורים. מתקשרים אליי לקוחות עבר או לקוחות חדשים שפשוט חנוקים בהחזר החודשי. והם לא יודעים מה לפנות, ואם אנחנו מנסים להשאיר אותם שקליים, אני לא מצליח להוריד להם את ההחזר החודשי, גם אם פרסתי שנים. ואז פונים אל הפינה של הצמוד מדד, ומדברים בשביל להקל על המשפחה. האם זאת הפינה הראשונה שצריכים לגשת אליה, האם זה המחזור שצריך ללכת אליו או לא? מה את חושבת?
אז קודם כל, השאלה באמת, מה יש לו במשכנתא הנוכחית? אם מישהו יושב על משכנתא של שני שליש פריים, בחצי קבוע צמוד או לא צמוד, אז אפשר לצמצם לו את ההחזר בצורה משמעותית.
נכון, למי שלקח בשנתיים האחרונות שני שליש פריים, אפשר לטפל בו, הוא קיבל במרווח גבוה, אפשר להוריד לו את ההחזר החודשי בצורה ניכרת. אבל אני מדבר על אלה שלקחו משכנתא לפני 3-4-5 שנים, לקחו משכנתא מסוימת, בנו לעצמם החזר חודשי, ופתאום קפץ באיזה 2,000 שקלים, והם נחנקים, והם מתקשרים לשאול, האם בוא נזרוק את מה שעשינו.
אבל מי שלקח בעיקרון במשכנתאות הסטנדרטיות שליש שליש, שאלה תמיד בסכום, לא להרבה זה קפץ ב-2,000 שקלים, אם הם הלכו ליועץ נורמלי, אז הם לא נמצאים שם. יש לי, אני מניסיון, יש לי המון לקוחות, הם לא הגיעו לשם. רק אלה שרפיב הפריים בתנהיל הבסיסי שלהם.
היה מאוד גבוה.
מעל חצי, מעל 40%. אבל גם להם ניתן היום משהו, להם בוודאי ניתן לעזור, כי ניתן לפרוס את המשכנתא מחדש ל-30 שנה, זה מצמצם החזר, אמנם זה מגדיל את העלות הכוללת של ההלוואה, אבל זה עוזר. אני עכשיו מחזרתי לאיזשהו זוג, משכנתא כזאת, היא לא הייתה שני שבועיים, לא, ממש לא, אבל הסכום שלהם היה גבוה, והעברתי אותן מפריים, השארתי להן חלק בפריים, דווקא, ואני לא עושה, לא מעלימה לאנשים את הפריים לחלוטין, בשום מקרה אני לא. תמיד אני משאירה איזשהו רכיב עדיין.
את עדיין משאירה רכיב
10-20%. אני משאירה רק לטובת הסיכוי שזה ירד, שהפריים ירד בהמשך.
כמו שאני מסתכל על תיק השקעות, ואני אומר, אוקיי, אני רוצה חלק יציב, חלק יותר צועה, חלק פחות, קצת מניות, ולבנות לעצמי תלכין. ככה אנחנו, כאשר בונים את המשכנתא שלנו, צריכים לבנות דברים מסוימים שיעזרו לנו לנהל את הסיכונים. אז בוא נביא, מה התחליף היום של פריים? שמוריד סיכון.
אז באמת נולד לנו מסלול מאוד נחמד, הוא תמיד היה קיים, הוא לא היה כלכלי, הוא לא היה בשימוש, ריבית משתנה לא צמודה ל3-5 שנים.
נכון.
אז גם הריבית גבוהה מריבית הפריים, סדר גודל של אפשר להדגיע 1-1.5% פחות, זה בהחלט...
זה כבר יכול לעזור להוריד החזר חודשי. זה כבר יכול
לעזור בהקטנת ההחזר החודשי, זה אומר שיש לזה חלק מהיתרון שיש לריבית הפריים, אם אנחנו מחפשים תחנה ללא כנסות ויש צפי לפרעון, צריך לבדוק אם זה יהיה בעוד 3 שנים, או הצפי לפרעון הוא בעוד 5 שנים, אז יש תחנה ללא כנסות. אז זאת אומרת שאם אנחנו כבר דיברנו על גידור סיכוני, זה חלק מזה. אבל עדיין נשארנו חלק בפריים, שאם הפריים ירד מאיזושהי סיבה, אנחנו מתפללים, מקווים, מייחלים שהוא יתחיל לרדת, אז נהנות מכל העולמות, מישהו יודע באמת מה יהיה?
אין, אף אחד.
אף אחד לא יודע, אז בגלל זה הגדרתי מראש ניהול סיכונים מקושר, שכל האופציות פתוחות, שמתקשר לקוח ואומר לי, יפה, מה את אומרת, מה יהיה? אז אני עונה להם תשובה מאוד פשוטה. אם הייתי יודעת מה יהיה, נראה לי, הייתי קונה את כל תל אביב. כי כל האנשים רוצים לדעת מה יהיה. מה יהיה, אף אחד לא יודע. הכי חשוב להערף לזה בצורה נכונה ששומרת...
האם צריכים ללפת שמרני היום? שמרני, מישהו פוגש אותי ואומר לי אתמול, היה לי שיחה כזאת עם לקוח, ואומר לי, אני רוצה שמרני, אני רוצה קבוע, כל הכסף קבוע. אמרתי לו, אבל למה, עבוד הריביות ירדו לנו. אמר לי, צחי, אני לא ישן בלילה, תעזור אותי. אני מוכן לשלם, אני רוצה ל-10 או ל-12 שנה, תן לי הכל קבוע, אני אשלם. אבל אני אומר לו, אבל זה לא נכון כלכלי. מה את חושבת?
תראה, זה קודם כל חלק ענק, לאנשים נדמה שזה פחות חלק גדול, אבל החלק הכי ענק במשכנתא זה פסיכולוגיה. אנשים, כשאתה שואל אותם מה הכי מפריד אותם, לפעמים אני מרצה בכנסים, אני אומרת, מה מעבירה בכם המילה משכנתא? הרבה אנשים מדברים על המילה פחד. אוקיי? אז זה בסדר. אז אנחנו, כשאנחנו מודעים לפחדים ויודעים מה יכול להרגיע אותנו, אז אנחנו די מנסים להביא את זה לשם. עכשיו, אם מישהו, אתה יודע, נניח, יש סוג אוכלוסייה, שאתה יודע שהם לא יפרעו כלום, אנשים זוגות צעירים, אתה יודע, הכי ברמה בינונית.
הם לא יהיה להם כסף.
לא יהיה להם כסף לפירעון עצמי, וכולי וכולי, והכי חשוב להם זה שהתנודתיות והיציבות, ושהם ידעו מהיום הראשון ועד האחרון, מה יהיה החזר החודשי שלהם, למרות שזה טיפשי לחשוב שהשכר שלהם לא יעלה ב-500, 600, 700 שקל במשך 30 שנה. גם על זה צריך להסתכל. אוי ואבוי אם אנחנו...
להישאר במקום עם אותו שכר.
במקום ולדרוך. אבל יש כאלה, ולכאלה אפשר להגיד להם, אתם תהיו חשופים. כמובן שאם פתאום תזכו בפייס, אז תהיו חשופים לכנסות.
או, כלומר, גם במצב שאתה אומר לי, אני רוצה להיות הכי שמרן שיש, ותן לי את הכי קבוע שיש, זה אומר שאתה צריך לדעת שזה ניהול סיכונים, כי יכול להיות שאתה תחטוף קנס. 40, 30, 50, זוכרים את הסיפור של יפה. $15,000, בפריים פלוס אחת, ב-11 צמוד, שהיא באה לצאת, וכל פעם שהיא באה לצאת, היא גילתה שאין שום סיכוי לצאת משד, כי כל פעם הקנס הוא מוגזם, והיא לא רוצה לחטוף את הקנס המוגזם הזה. אז תחשבו עליכם, קדימה. כלומר, גם לקחת, קבוע זה עניין של ניהול סיכוני. יכול להיות שלשלב אותו עם מכשירים, שלא משתנים כל חודש-חודשיים, אלא מכשירים כמו שיפה אמרה. כל 3, כל 5, או כל 7. הם גם יכולים לספק לנו שקט.
יש לי קוריון, יש לי לקוח שהוא רואה חשבון, רואה חשבון מאוד כבד מירושלים, מעסיק 24 רואה חשבון, אז אתם יודעים מה זה לקוח כזה, שהוא מבין והוא נכנס לעניינים וכולי. אז עשינו איזה משכנתא לפני 10 שנים, ועכשיו הוא כל הזמן רוצה למחזר. מה העניין? שהריבית אז הייתה 5%. עכשיו כל פעם שבאנו למחזר, כשהריביות היו נמוכות,
הוא היה חטף
שתי, אז היה כזה כנס שזה לא היה כדאי לו. ועד יום אחד הוא לא שם לב, הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, יפה תקשיבי, אין לי כנס. אמרתי לנו מה ומה הריבית, אותו דבר. אז זה בגדול ה...
כלומר, עלינו להבין שהחוב הזה צריך להיות מנוהל. לבנק יש חוק ששליש מהכסף, אם אנחנו באים למחזר, אנחנו נחטוף כנס. כלומר, זה מגביל אותנו בניהול החוב בעתיד. ולכן לדעתי, גם בימים משוגעים אלה, או על אף, או במיוחד שהימים הם ימים משוגעים, אין סיבה לקחת יותר משליש קבוע שהחוק מחייב אותנו. האם את חושבת בשונה ממני?
בגדול, סוג לזה.
באופן כללי.
כללי, כן. באופן
בוודאי כללי, שספציפי, כן. אני מבין.
כן, כללי. כללי זה נכון. כדי, והכי חשוב זה לשקף ללקוח, לעשות לו סימולציה, מה קורה במידה והריבית. אנחנו מדברים על הריבית, לא ריבית בנק ישראל, המון אנשים מתבלבלים. ריבית הפריים היא מושפעת מריבית בנק ישראל, שמתפרסמת אחת לחודש. יש את עלויות הגיוס, שזה המסלולים האחרים. ואנשים לא כל כך מבינים, אומרים לבל הריבית תעלה, הריבית תרד, ומחברים את שניהם יחד. זה לא אותו דבר. ממש לא אותו דבר. אז אנחנו צריכים לשים לב, אני משקפת להם, בהנחת עבודה שבעוד 3-4 שנים יהיה לך 100,000 שקל לפרוע, והריבית תרד, אם היא תרד בחצי אחוז מה היה הכנס, אם היא תרד באחוז שלם, ואם היא תרד באחוז וחצי. אפילו 2%, אז לפחות יש פרספקטיבה למה המשמעות של זה. אם מישהו עכשיו, אני רוצה הכל קבוע, אז הוא צריך להבין שאם זה קרה בעוד 5 שנים, בעוד 4, בעוד 3, הוא צריך להגיד לי מתי להרפתו יהיה לו כסף, ואני זה לא תחזית, שאני לא נביאה, אבל אני כן אתן לו כלים להבין כמה הקנס הזה שווה. ויש כלים היום.
אז בניהול סיכונים יש כמה קנסות אני יכול לקבל, בניהול סיכונים יש כל כמה זמן אני רוצה שהכסף ישתנה, בניהול סיכונים יש האם אני רוצה החזר קטן, אבל יכול להיות שהחוב יתפח לי, ובניהול סיכונים יש גם את השלב של בלונים, ובימים אלה מי שנתקע ולא מצליח למכור את ביתו ורכש בית, מוצא את עצמו מחויב לבלונים. בלונים בעולם הבנקאות היום הם מאוד יקרי. מה את חושבת על הנושא הזה?
האמת, מה זה הנושא של הבלונים? זה אנשים שקנו נכס ולא מכרו את הבית שלהם. עשו עסקה לפני שהם מכרו. בעיניי, ולעתי בלבד, זה מאוד מאוד מסוכן. אני בחודש וחצי האחרונים ליביתי 7 זוגות כאלה, שקנו ולא מכרו. נכון להיום, יש לי זוג אחד שעדיין לא מכר.
זאת אומרת, 6 כבר הצליחו.
6 הצליחו. אבל מה זה 6? הצליחו, חלקם התפשרו במחיר, לא דרמטית, וזה מה שצריך לדעת להבין.
להבין לפעמים, להוריד את האף קצת למטה ולהיכנס לעסקה.
אני קוראת לי זה משהו אחר, יש לי פתגם אחר ללקוח. אני אומרת לו, מצאת לקוח 100,000 שקל פחות? בוא, עכשיו, אם לא מכרת,
אני אראה לך כמה.
אתה משלם 20,000 שקל לחודש, כי אתה בדרך כלל מיליוני.
זה כמה מיליונים שאתה צריך.
20,000 שקל, הלקוח שלי שלא מכר, משלם ריביות כרגע, 20,000 שקל לחודש. אז עברו הרבה.
אלה גם ריביות מוגזמות שבגזרות של 7-8%.
פחות, אבל בסדר, זה האזור. אז מה אמרתי לו? בואו נהיה גם סוציאליסטים יחד עם הדבר הזה. במקום להתעקש על המחיר, אז תיתן את זה הנחה, במקום לשלם את הריביות לבנק עד שמחרת, תן את זה לאיזה זוג שרכש בית, זה גם מצווה קצת יותר. אז זה בגדול.
יפה מאוד. אבל עכשיו, אנחנו נמצאים בקיץ, בימים חמים שאנשים עוד מבצעים עסקאות. את חושבת שבדצמבר, ינואר, השוק יתושש? מה זאת אומרת, ימשיך אותו קניות, או שיכול להיות חורף קר?
זאת, אני אגיד לך, זה נושא, הנה עוד פעם.
כדור הדולר, אף אחד אין לו. אבל בוא ננסה לבנות הנחות עבודה לפי מה שאנו רואים.
נגיע ל...
תראי מה זה, כבר כדור דולר לא ידענו לראות 2-3 קדימה. היום קשה לראות כמה חודשים קדימה. ממש קשה.
יש נתון אחד שלעולם לעולם אסור לנו להתעלם ממנו. זה היצע וביקוש. מה שהכי רלוונטי יהיה תמיד זה היצע וביקוש. מה שאנחנו רואים כרגע זה שיש ביקוש כבוש שהוא לא יצא עדיין החוצה. הוא יפרוץ באיזושהי צורה, יכול להיות שבדרך קצת יהיו ירידת מחירים, וכן רואים קצת ירידת מחירים, כי אנשים היום כדי למכור מורידים מחיר. עכשיו אני תמיד אני אומרת, נניח שאומרים לי, אז המחיר ירד, אני גר בבית, רלוונטי לי אם המחיר הוא יעלה או ירד, לא רלוונטי. מתי זה רלוונטי? כשאני אמצא למכור, אז כל עוד לא מכרנו ולא עשינו שום דבר, אין לזה משמעות, זה חסר משמעות.
לא, אבל היום יש אנשים אומרים, רגע, אני אחכה שנה, המחיר ירד.
אלה שאין להם
נכסים.
אבל אלה שיש להם נכסים, אז אני אומרת, נניח שעכשיו אני רוצה לעשות שיפור דיור לעצמי. אז אני אומרת, אני מוכרת את הבית הזה, עכשיו אני רוצה דירה לשפר לי. עכשיו, אז אם המחיר שלי ירד, אז גם הדירה שאני רוצה...
צריך לקנות ירד.
אז זה לא באמת משפיע על משפרי הדיור.
אבל היום המחיר יורד בגלל חנק השוק. לא בגלל שיש המון היצע והמחיר צריך לרדת, בגלל שאף אחד לא בא. אף אחד לא בא לקנות.
לא. אנשים...
יש מין פסיכולוגיה כזאת.
נכון. אנשים לא באים, כי אומרים להם, זה הכל פסיכולוגי, אומרים להם שבהמשך זה כנראה ירד ואולי זה ירד. אז אנשים מחליקים שירד. אנשים רואים שאת המצב הכלכלי, המצב המדיני פה מסביב, הכל הפוליטי, מאוד משפיע על הכל. אנשים פוחדים לעשות צעדים, והם לא נעלמו. הפוטנציאל נעלם, הוא רק בצד. זה כבר היה, אתה זוכר שיאיר לפיד אמר,
מה המסס?
ואז לא היו בחירות, ואחר כך המחירים
זינקו. בום, זינקו.
אז שוב עוד פעם, כדורים ודולר, אולי, אבל...
אז עכשיו בוא נדבר על הדבר הכי קשוח שעומד להיות בחודש הבא, חודש ספטמבר הקרוב, עומד להיות פה בלגן משפטי, האם אנחנו חלק מעולם המשכנתאות צפויים לחטוף איזשהו נזק אם יקרה שם משהו? אנחנו לא מנותקים.
ברור שיש לזה השפעה מטורפת. כל דבר משפיע, כי אנשים יפחדו לעשות צעדים. אף אחד לא יודע באמת מה המשמעות של כן יעתרו להחלטת בגץ, לא יס... אף אחד לא יודע. ברור שבחוסר ודאות, שוק יכול לקפוא. זה ברור.
את אופטימית יותר?
זהו. אני מסוג האנשים שתמיד יותר אופטימיים, אולי מנקודת הגיל, ואני גם מספרת את זה לילדים שלי. הילדים שלי הם מאוד שמאלנים קשים. זה בסדר.
כל אחד עם הדעה שלו.
לא, זה רגיטימי, אני צוחקת. ואני גם דואגת. זה לא שאני לא דואגת. אני רק מנסה לשים אותן בפרופורציה. מה זה אומר פרופורציה מבחינתי?
שהמדינה מחר לא נמחקת.
זה ברור, ואני מנסה קצת לשתף אותם מהניסיון, כי אנחנו היינו כבר תקופה של אחרי מלחמת יום כיפור. לא יודעת מה אנשים יודעים.
אבל... אני לא ראיתי בתקופה. מה היה האלף רוח?
אז זהו, האלף רוח היה, תחשוב, שהמצרי, שכל הצבאות צבאו על ישראל, נהרגו 2,500 חיילים. זה נראה כמו מיני שואה. מלא אנשים ירדו. נוצר פה חוסר אמון כלפי המנהיגים, כי את יודע מה אומרים, שהם ידעו והם לא האמינו שזה יקרה, והם לא נערכו, וזה זה היסטוריה, ועדות חקירה וועדות ממלכתיות וכולי, הסתובבנו פה מבועתים.
אז למה היום יש תחושה כזאת? הכלכלה לא מגיבה ככה.
טוב, זה כבר פוליטיקה.
אז זה פוליטיקה, אז נשאיר את זה בצד. אבל האם את חושבת שהאם תהיה הורדת דירוג? האם את חושבת שהורדת הדירוג תשפיע ישר על אגרות החוב על המשכנתאות שנקבל?
אבל אתה רואה, שוב דיברנו על כדורים ובדולח, אבל מה שהכי קובע זה המציאות. ובמציאות לא הורדו לנו את הדירוג. בינתיים הדירוג של ארצות הברית זה ירד. של מדינת ישראל
עדיין לא ירד.
עדיין, בואו נמשיך.
אמן, אמן.
דבקש שהוא לא ירד. קראתי קצת את הדוח דווקא, אני מאוד אוהבת להעמיק. אז אין שם משהו שאמור ממש להפחיד אותנו. אומרים שאם בהמשך בפעתי...
את מדברת על פיץ', אבל אנחנו חוששים ממודיס. הם הוציאו את הכעס. אוקיי? יש גם S&P ויש עוד חברות. זה גלגל.
אני מדברת כרגע על האחרונים.
כן.
פרסמו. ושאנשים אומרים שמוציאים מפה את כל ההשקעות של ה...
הייטק.
אז פה יש...
הגזמה מסוימת.
לא הגזמה מסוימת. הם רק שוכחים להגיד שיש שלוש חברות ענק שקיבלו פרויקטים, לא יודעת, לדעתי מאות מיליוני דולרים, אז צריכים לא לאבד את הראש, כן צריכים לדאוג, כן צריכים לשמור עליהם.
ובעניין ניהול הסיכונים, להיות שמרן היום? או להתנפל על השוק וללכת להשיג עסקה בכל הכוח?
כרגע שמרן.
היום שמרנות.
היום שמרנות.
ולשנה הקרובה יכול להיות שיהיו הזדמנויות בנכסים.
אז זה מעולה. אבל זה כבר, אתה יודע, זה כבר השוק עצמו. זה השוק ינהל. יהיו עסקאות, ואנשים, יש הרבה אנשים מחכים.
שמחכים כסף.
גם היום יש לי לקוחות שאני עושה להם אישור עקרוני, והם מחפשים דירות כרגע.
ברור.
לא מחכים.
אני מבין.
יש לי כמה אנשים כאלה, בדיוק בסטטוס הזה, אז הם לא מאוד מפחדים. ואתה יודע מה הכי חשוב לזכור? משכנתה זה לא חתונה קתולית.
כל הזמן אפשר לנהל.
אני
לשנות.
אומרת לכל הלקוחות שלי, אוי ואבוי לכם, אם אתם הולכים עכשיו לישון, חייבים לבדוק את המשכנתא, איפה היא נמצאת, ומה ניתן לעשות. לא להתייחס לזה, אנשים לוקחים את זה, ומתעוררים בעוד 10 שנים.
ואז מגלים, חבל שיכלו לעשות הרבה דברים בדרך. ממש.
יש לי לקוחה שאני ממחזרת לה. למה היא נזכרה עכשיו? כי הפריים קצת עלה להחזר.
אז פתאום...
היא לא מסכנה, היא עומדת בהחזר. אז כל אחד צריך לקחת את האחריות של עצמו, וכל שנתיים לבדוק מה ניתן לעשות במשכנתא שלו, לטייב אותה, כן או לא, אבל לדעת שזה אחריות לעשות את זה. מה שהיה, לא תוכלו להחזיר, אז חבל להסתובב עם כאב לב. זה המשפט שלי. מלווה עכשיו על זה שהיא שאלה, אתה יודע, יש כל מיני נסיבות חיים שהיא התלמנה, ועד עכשיו בעלה היה זה שניהל את כל הנושא של הכלכלים והכספים. והיא כל כך הייתה בשוק וכל כך מדוקת, שהיא עשתה כל כך הרבה טעויות כלכליות בדרך, במשך שנתיים בלבד, ואני בשלב מסוים הבנתי שאני חייבת לערב את הילדים. היא כל כך בחרדות ממה שהיא עשתה, כל הזמן רק מספרת לי על מה היא עשתה, ולמה היא שילמה כזה מס רכישה, ולמה זה וזה, וזהו מה שהיא ידעה לעשות, רק לבכות את מה שהיה, וצרפתי את כל הילדים שלה, 3 ילדים, עשינו זום משותף יחד עם האמא, והם הבינו שהם צריכים להיכנס לתמונה, והם בתמונה, והם ילדים מדהימים, והיא אישה נפלאה, ועכשיו אנחנו חותמים בשבוע הבא, זה המקום שלנו כיועצים לדעת.
גם כפסיכולוגים, גם כיועצים פיננסיים, גם יועצי משכנתאות, גם יועצי כלכלת משפחה, כי יועץ משכנתא צריך להכיל המון, הוא נוגע בכסף, אז הוא נוגע ברגש של הבית, ולבעיות של הבית. את ממרום גילך, את ראית כל כך הרבה כאלה, כל כך הרבה, אני עוד לא כל כך כמוך, אבל אני ממש מרגיש את זה, שהצורך של יועץ משכנתא הוא הרבה מעבר ליועץ משכנתא. הוא יועץ פיננסי אמיתי, פסיכולוג של הבית, הוא מלווה אתכם במשך החיים, הוא יכול לעזור בכל מה שקשור לבנקים, זה קריטי, זה חשוב מאוד. יש המון סיפוק בעבודה של יועץ. אם הוא עושה את זה מלב גדול ונתינה ואחריות על המשפחה, יש סיפוק אדיר כדי לדעת לעזור ולשמור עליהם שלא ייפלו בטעויות בדרך. וגם אם עשו טעות, כפי שאמר, מספיק אחורה. בוא נתקן קדימה. יש תמיד אפשרויות כזאת. אז, חברים, כפי שאני עושה בכל פרק, גם היום, אני רוצה לסכם לכם בכמה מילים את הפרק המקסים שהיה לי עם יפה. אז חברים, תוציאו את ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? א', הכרנו את יפה וקסמן. יפה וקסמן נמצאת בעולם הבנקאות משנת 96, אך מעולם המשכנתאות מ-2006. היה לי חשוב לעבור איתה על איך מה אנחנו נמצאים היום, מה עברנו בשנים אחורה ואיפה היום אנחנו. ליפה יש המון ניסיון והיא ראתה לאורך השנים עליות ומורדות של משפחות. אבל אחד הדברים שהיה חשוב לה להבהיר זה נושא ההצמדה למדד. שהצמדה למדד, יש יועצים שניגשים ולוקחים, אומרים יש תקופות עם הצמדה נמוכה והצמדה גבוהה. יפה מבחינתה ומבחינת הלקוחו של ההצמדה, היום זה סיכון גבוה ומיותר ולא נכון להתאים ללקוח. אבל שאלתי מה, לבטל לגמרי את המוצר? אמר לא, מה פתאום? כי לכל לקוח יש את המוצר הספציפי שלו. אבל אם ניקח ככלל אצבע לאזרחי ישראל, אין סיבה אמיתית לקחת הצמדה. ואז שאלתי, אבל יש משפחה שנחנקת, היא לא עומדת בתשלום, והיא צריכה להוריד החזר חודשי. האם המעבר להצמדה יוריד יעזור? אז הכל באופן פרטני. זה בדרך כלל קרה למי שהיה המון המון פריים, בשביל הוא קפץ לו החזר החודשי ולא לכל משפחה. ולכן, גם בסעיף הזה, האם לעבור להצמדה? לא באופן כללי. צריך לדעת לבדוק. ואז אני ויפה נכנסנו לעולם שנקרא ניהול הסיכונים. זה העולם שלנו, של יועצי המשכנתאות, כי כאשר אני יושב עם לקוח, אנחנו פותחים את הלקוח ומנסים להבין מה מתאים לו ומה נכון. אז מצד אחד אפשר לקחת המון המון קבוע. אבל בקבוע יש סכנה. איזה סכנה? מכנס יציאה. יפה סיפרה לנו שהיא לקחה משכנתה לפני המון שנים ב-15,000 דולר בריבית של 11% צמוד למדד. לאורך השנים היא לא יכלה לצאת מזה, כי הכנס היה יותר גבוה מהחוב. אז היא לא עשתה את זה. ולכן אנחנו לא רוצים לקחת הרבה קבוע. אם לא רוצים קבוע ורוצים מינימום סיכונים, יכול להיות שהוספתם סיכון. מצד שני, אנחנו לקחת פריים, הוא תנודתי. כולם אומרים, עוד מעט ירד, עוד מעט ירד, אבל מי אמר שעוד מעט ירד? היום יש פתרונות לקבל יציבות לשלוש, לחמש שנים, לשבע שנים. מנגד יפה צינה, היא לא מוחקת את הפריים מהתיקים. יכול להיות שבאמת ירד. זה עניין של ניהול הסיכונים, ניהול החוב. המטרה היא להסתכל, כמו שאנחנו מסתכלים על תיק השקעות, שאנו מנהלים אותו, אגרות חוב, אגרות חוב קונצרניות, מדינה, איזה מניות, מניות כאלה אחרות כדי לייצר תלכיד נכון עבורנו. ככה בעולם המשכנתאות, התפקיד של היועץ הוא לבנות את התלכיד הנכון. יפה צינה, כפי שאני אומר הרבה זמן, אין לה כדור בדולח. אין לנו מושג קדימה מה הולך לקרות, אפילו כמה חודשים קדימה. אבל אנחנו היום בונים תיקים בצורה שמרנית יותר. שמרנית זה אומר בלי מדד, שמרנית יותר פחות נודתיות, שמרנית יותר יותר ודאות, ואפשר להשיג היום ריביות טובות, בין 4.5% ל-5%, לא צמודים למדד. זה יכול לתת לכם שקט לשנים. אבל זה לא אומר שתמיד יישארו עם המשכנתא הזאת. יפה צינה, כל הזמן צריך להתעורר, כל הזמן צריך לבדוק את המשכנתה. מגיעים אל הלקוחות שאחרי שכל כך הרבה שנים עברו מאז שלקחו את המשכנתה, הם לא הבינו כמה טוב הם יכלו לעשות לעצמם לדרך. אבל העיקר שיתעוררו, כי לפקוט על אחורה אין מה לפקוט. יש רק להסתכל קדימה, ואפשר לעשות המון קדימה. ובסוף ליפה היה הכי חשוב להדגיש, שיועץ הוא גם פסיכולוג, והוא גם יועץ כלכלת משפחה. והוא גם יועץ פיננסי שלכם, והוא גם אמור להשיג את הריביות הכי טובות, ולדאוג לתמילים הכי נכונים, ולרוץ בשבילכם לבנקים, ויועץ משכנתה הוא היועץ שהולך איתכם לאורך שנים, ללוות אתכם. תראו את יפה, כמה שנים, כמה לקוחות היו לה, כמה לקוחות חוזרים, יפה לא צריכה לפרסם. הם באים לבד, לאורך שנים של היכרות, מנתינה ואהבה, מניגוד ליועצים חדשים שיוצאים לדרך בימים אלה, ושקשה להם, ושפחות מגיעים, אבל זאת הדרך והנתינה והאהבה שיפה נתנה לאורך השנים, מוגשת במציאות. אז אני בתור קולגה מצדיע ליפה וקסמן. כיף לי על הנתינה שהיא נתנה לעולם שלי, של עולם ייעוץ המשכנתאות, ובכלל על הידע ועל ההכוונה שלנו לכל היועצים. תודה רבה לך יפה, היה לי פרק מקסים ונהניתי, אז תודה רבה.